בוקר טוב. אנחנו בפסקה י"ב. לא פחות ממה שהאמונה האלוהית מתלבשת בתארים רוויי דמיון פראי, מצד המציאות הממשית היורדת ונגלמת כשהיא באה להכרתנו, הרי היא מתלבשת גם כן בתארים של מידות כאלה שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים. והפגמים הללו הם, הפגמים הללו בעצמם הם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה. לכל סדרה מוסרית מוגבלת, יש לך משהו אחר?
ממעל.
ודאי. זה כאילו כתוב לך כמו שכתוב שם, זה לא אותי, נכון? כבר לא קם לבדוק. ממעל לכל סדרה מוסרית מוגבלת, כמו שתהרי המציאות המגושמת, מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה. טוב, לא פחות ממה שהאמונה האלוהית מתלבשת בתארים רוויי דמיון פראי, מצד המציאות הממשית היורדת ונגלמת כשהיא באה להכרתנו, שמשמע שזה הנקודה הפשוטה במשפט הזה, הרי, לא פחות מזה, הרי היא מתלבשת גם כן בתארים של מידות כאלה, שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים. האמונה האלוהית, כמו שאנחנו כבר יודעים, היא לא המחשבה, היא לא השקפת העולם הברורה, אלא היא נקודת הנשמה הפנימית של האדם מישראל. נטפים שמאירים את החיים הפנימיים של כל אדם מישראל בדבקותו באוצר החיים של האומה. וכולנו מאמינים בני מאמינים. כולנו מוארים באור פנימי מהאידיאליות של אלוהי ישראל. של שם השם אלוקי ישראל. זה כולנו. אבל ההערה הפנימית הזו, האצילית הזו, שהיא כמו שנוצרנו, אז היא גם כן נוצרה. כי היא עומק העניין של מה שנוצרנו, זו נקודה מאוד פנימית. זו נקודה שהיא לא נוצרה על ידי כלי ההכרה של האדם, וממילא היא עמוקה מהם. וכל מציאות פנימית שכזו, היא לא נשארת אצל האדם רק כנקודה פנימית. האדם הוא לא פסקה במידות הראייה. האדם הוא יצור חיוני, וביצור חיוני הדברים מופיעים לא בצורה של יסודות כימיים, אלא הדברים פשוט מופיעים בצורה חיה. ומה שמופיע בצורה חיה, זה שבעומק החיים ישנה נשמה, ישנה תביעה לקודש, ישנה תביעה אל האידיאל, אידיאל העליון של הטוב, זה ישנה תביעה. אבל התביעה הזו הולכת ולובשת לבושים. הולכת ולובשת לבושים שקשורים למציאות האקטואלית שלי, זאת אומרת למה שאני חווה, חווה לא הכוונה נמוך, אלא משהו אצלי בתודעה. משהו אצלי כן כבר במוכר ובמורגש. אז האמונה האלוהית היא מתלבשת בתארים רוויי דמיון פראי. זאת אומרת, הנשמתיות הפנימית חוללה אצל האדם את בקשת אלוקים, ובקשת אלוקים הזו מתלבשת, כלומר נעשית אצלי למודעת, בתארים מאוד מאוד מדומיינים ופראיים, אודות מה זה המושג האלוהי. מהי הישות האלוקית. וישנם הגדרות מאוד מאוד לא מזוכחות, כאשר אין לי כשעצמן יכולות לה גם כן להיות מאוד בעייתיות, אבל מה שיצר אותן זה זה שהם לבוש של האמונה האלוהית. מצד המציאות הממשית היורדת ונגלמת כשהיא באה להכרתנו. אבל האמונה זה דבר שיורד ממעלה למטה, ורק אז נכנס לחוג ההכרה שלי. ושם יכולים להיות התופעות הבעייתיות. אז לא פחות ממה שהאמונה האלוהית מתלבשת בתארים רבויי דמיון פראי מצד המציאות הממשית היורדת ונגלמת, נהיית קונקרטית. מה אתה מאמין? כשהיא באה להכרתנו, הרי היא מתלבשת גם כן בתארים של מידות כאלה שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים. מהי גם כן הדבקות באלוקים שהאמונה תובעת אותה? שהאמונה היא עניין אחד איתה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, זו עצמות חייכם, האמונית. אז יש מה שאתה חושב על זה, ויש גם את איך שאתה מתנהל לאור זה. מתנהל מבחינה מוסרית. והרבה פעמים, התביעה להיות שייך אל הסגב הזה, יוצר תפיסת עולם משובשת, מה זה הסגב הזה, וממילא מדיניות מוסרית מעשית משובשת. יכולה להיות מאוד מאוד אגואיסטית, יכולה להיות מאוד מאוד אלימה אפילו. תלוי מה אתה מצייר בצלם דמות תבנית האלוהים שבך, ככה אתה... אז היא מתלבשת בתארים של מידות כאלה שהמוסר החופשי, חופשי הכוונה על אלו שהם לא מתוך הדת והאמונה. אלה שהם לא בעלי יראת שמיים וכולי. אז הוא מוצא בהם פגמים, זאת התנהגות לא מוסרית. בשם הלחץ האמוני, כי אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, וכתוצאה מכך שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז זה היום ונורא כך וכך, אז... או שזה לא חשוב להקפיד על כך וכך, וזה מחולל מדיניות מעשית לא מוסרית. אני שנייה רוצה לשאול.
המוסר החופשי לא הכוונה למוסר דווקא זה שלא מתלבש, שלא תופס לבוש?
זה גם נכון, אבל אני חושב שמבחינה, מה שאתה אומר זה נכון, זה לא מגלם את, את מוסר הקודש.
זה מה שאני אומר, שהמוסר החופשי מוצא פגמים.
כן, אבל המוסר החופשי לא מוצא...
של מידות.
אבל לא נראה לי שהרב מדבר על מוסר חופשי מוצא פגמים. לכן אני אומר, זה נכון שהמוסר, כמו שהוא בתהרת האמונה, אז הוא ממש לא שווה למוסר של מה שמתגלם כאן עלי אדמות. אבל אני חושב שמבחינת הטקסט, מה שהרב אומר זה שהמוסר החופשי, חופשי, האנשים המוסריים שאומרים, תשמע, ככל שאתה יותר דתי, אתה פחות מוסרי. אתה כעסן ורגזן ולא נותן כתף ולא יודע מה. אז היה עדיף שלא היית דתי. היה יותר נעים איתך. ובלא מעט מן המצבים זה אמיתי, זה נכון הטיעון הזה. אז נראה לי שמבחינת הטקסט זה הכוונה של הרב. נראה לי שכן. חופשי, חופשי הכוונה מעול... תורה ומצוות, ויראת שמיים ואמונה. אז המוסר החופשי מוצא בהם פגמים. ומי שיש לו קצת, עכשיו אני אומר לכם, המוסר החופשי, אמרתם חילונים. אני אומר, כל מי שיש לו זיקה למוסר חופשי, להרגשה אינטואיטיבית בריאה של מוסר. יכול להיות שבעומק העניין זה גם אתה בסוף. והפגמים הללו בעצמם, כשאתה מזהה פגמים, בצורת החיים הדתית שהיא פועל יוצא של התלבשות האמונה, אז הפגמים הללו בעצמם ממעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה, מעל לכל סדרה מוסרית מוגבלת. כיוון שאתה אומר, תשמע, לא יכול להיות שהאמונה והתביעה החזקה שמכוננת לאמונה, היא יוצרת מוסר כל כך מוגבל, כל כך חלש, אז חייב להיות שזה לא הלבוש. ואתה מתעלה לאט לאט ומדביק את עצמך במוסר כמו שהוא בתהרתו האמונית. נחשוב גבוה גבוה. מוסר זה לא איזשהו מילוי פקודות בכעס כזה של דבר השם. אלא מוסר זה ספירת חיים אחרת של שייכות אל הטוב וכולי וכולי. אז הפגמים הללו בעצמם ממעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה. מעל לכל סדרה מוסרית מוגבלת. נמצא שזיהוי הפגמים זה משהו מקפיץ אותנו לעומק האמונה האלוהית.
הרב.
כן?
הרב לא כתב פה זיהוי הפגמים. כתב פה עצם כשלעצמו הפגמים הללו הם מעלים אותנו.
למה?
זהו, זה מה שקשה לומר, כאילו כשלעצמו, איך הם מעלים אותה?
הפגמים הללו עצמם, הכוונה, עצם זה שהמוסר של התלבשות האמונה האלוהית הוא מוסר חסר, הוא מוסר לא מוסרי, אז זה מעלה אותנו לחשוב על שלא יכול להיות שזה יהיה המצב. לא יכול להיות. לא יכול להיות שדבקות במקור החיים ייצר אנשים שהם רעים. רעים נפשית, רעים מעשית. נראה לי שזה כן מה שאמרתי. כמו שתארי המציאות המגושמת מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה. טוב, אני לא כל כך מבין מה זה אומר. אני אגיד לכם את מה ש... אני אפילו לא מציע את מה שאני מזהה שזה אולי הסוגיה, אבל אני לא לגמרי מבין את זה. כמו המוסר החסר של התלבשות האמונה בצורה מאוד מאוד בוסרית ולא מתוקנת, זה גורם לנו להעלות את מושגי האמונה שלנו ברמה המוסרית, הפנימית, ולהתאים אותם אל טהרת האמונה. כמו, יש לנו עוד סיטואציה כזו, והיא קשורה דווקא לצד הראשון, לצד ההכרתי, השכלי, כמו שתארי המציאות המגושמת. תארי המציאות המגושמת, אני מבין, הגשמת האלוה, בתורה, פסוקים, שמדברים על מציאות של הקדוש ברוך הוא, כגשם, ואנוכי ירד עמך, נאמר בפרשת שבוע האחרונה. הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב שהוא ירד איתו. מה זה ירד איתו? אז אם אתה פוגש את זה, אז מהר מאוד אמורה להיות אצלך נורת עזרה. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יורד איתו למצרים. מה זה הקדוש ברוך הוא יורד איתו למצרים? הקדוש ברוך הוא עבר שם במסוף טאבה, איפה? זה לא יכול להיות. אז תארי המציאות המגושמת מרימים אותך. עד כאן אני חושב שזה בטוח נכון מה שאני אומר. מה אני לא מבין? מה זה מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה? אנחנו יודעים שיש תארי שלילה. ויש תארים, כלומר יש תארים שהעניין שלהם זה לשלול. להגיד שהקדוש ברוך הוא חי זה בעצם להגיד שלא שייכת בו מיטה. ולהגיד שהוא חכם זה להגיד שלא שייכת בו הבערות. ולהגיד שהוא צדיק זה להגיד שלא שייכת בו הרשעות. אבל אתה לא התכוונת להגדיר אותו כצדיק. אבל פה הרב כותב שזה לא רק מרים אותך מעל ההגדרות המגושמות. אני חשבתי שהרב יגיד, כמו שבתיאורים מגושמים, מרימים אותך מעל ההבנה הנמוכה ומסבירים לך, אתה יודע מה זה יורד? יורד זה משגיח אולי. תראו לי איך מסבירים שם. אז הנה הקדוש ברוך הוא משגיח על האומה הישראלית, ברדתה למצרים, זה מזכך אצלך את המושגים. אבל הרב כותב פה שזה גם מרים אותך ממעל לכל שלילה. למה היה צורך להרים אותנו ממעל לכל שלילה? לא דיברנו פה על בעיה בהקשר הזה של שלילה. זאת אומרת, יכול להיות ששלילה היא דבר שהוא בסך הכל בסדר. אני לא יודע, יכול להיות שהרב פה רומז לאיזו סוגיה שהוא מדבר עליה בקבצים, שיש, הרמב״ם הוא חסיד של תארי השלילה. אבל הרב כותב במידה מסוימת שיש יתרון דווקא לתארי החיוב. זאת אומרת, בשלילה זה נכון שאתה לא טועה, זאת אומרת, אתה אומר, הכל זה לא, כל מה שתגיד זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, וזה תמיד נכון. כי כשאתה תגיד על משהו שהוא כן, זה ודאי לא נכון. אבל הרב כותב שם, אני לא כל כך זוכר את ההסבר, הוא כותב שם שלתארי החיוב יש יתרון בעד כמה אני קשור לזה. משהו כזה הוא כותב שם, במילים שלי. אז יכול להיות שהוא אומר, תארי המציאות המגושמת, זה לא רק תארי שלילה, להגיד חכם, ואז זה מגושם. כי מגושם, יש פה משהו שמרים אותך אפילו ממה לתארי השלילה. אתה אומר, לא יכול להיות שהכוונה שיש לו חרון אף, כי אין לו חרון אף. ורק לא הכוונה שהוא לא כועס. אלא זה מביא אותך לאיזושהי דבקות במושגים האלוהיים, באמונה כזו, שהיא ממש מה ששוכן בנשמה. כל מה שאמרתי עכשיו זה אפילו לא הצעה, זה רק איזשהו עירור בקול, אני ממש לא בטוח שזו הכוונה, ממש ממש לא בטוח. יכול להיות מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה, אני עשיתי את זה כשתי דברים נפרדים, אולי זה לא שני דברים נפרדים, אולי אומר ממעל לכל שלילה והגדרה, הכוונה, אל תתפוס את זה כמו מה שנאמר, אלא זה משהו אחר, וכאילו מוזר לי, אני רואה ניגוד בין המילים שלילה והגדרה.
שלילה והגדרה לא נכון.
כן, אבל למה צריך אז להרים ממעלה לכל שלילה? תגיד, הפוך, על ידי השלילה. אז אתה מסכים איתי שגם השלילה היא משהו נמוך. אז אתה מסכים איתי. בסדר, אני חושש שאולי זו לא כוונת הרב, אבל כרגע זה מה ש... אני לא יודע. טוב, אבל את הרעיון הבנו. שהאמונה האלוהית היא דבר שחל עלינו כאיזושהי שפעה פנימית. עצם הבחירה בנו, במה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ובחר אותנו, בחר בנו, הכוונה זה יצר אותנו, יצר אותנו בשפע, האהבה לפי הכוזרי זה השפע ששורה על הנפשות, וזה כשזה הולך ומתלבש, זה מתלבש בצורות נכשלות. ועצם המפגש עם המופעים המוסריים או הכרתיים השליליים, זה צריך לעורר אצלך, המאמין, כל הזמן את הטיפוס לאידיאל של האמונה, שער החמישים של האמונה. כל הזמן עוד ועוד לזכך את מושגי האמונה שלי. הלאה. האמונה האלוהית, בכל סגולותיה, צריכה היא להשתחרר מכל קליפותיה, ולעמוד חיה בזריחת אור קרניה, המאירים את כל העולם מזיו הדרם. טוב, ממש אותו עניין. האמונה האלוהית, כל מה שאמרתי במשפט האחרון הקודם, שזו השפעה הפנימית שבשם ישראל וממילא בכל אחד ואחד מישראל, ויוצרת את מערכת החיים הפנימית שלנו בשאיפה לדבקות באלוקים. וכל סגולותיה, כמונה האמונה באלוקית, היא גם יוצרת את מה שאנחנו, את אברהם, יצחק ויעקב שבנו. זו האמונה באלוקים. בישראל, להיות אברהם, להיות יצחק, להיות יעקב, זה הסגולות, הכוונה, מה שמתאר את הדבקות הזו באלוקים שבאמונה האלוהית. היא צריכה, כי כנראה שבתחילה זה יקרה, להשתחרר מכל קליפותיה. כשהדברים, אני בזכות פסקה בית מבין את זה, כשהדברים יורדים לרמת ההכרה, אז זה מופיע בקליפות, מופיע באיזושהי... קליטה מעובה, קליטה שיש איזשהו חיץ מהאור מצד עצמו לאיך שהוא קורן עליי. אז צריך להשתחרר מכל הקליפות. צריך לבטל אותן על ידי ריבוי השכל והמוסר מהפסקה הקודמת. כי קליפה בכתבי הרב זה חוסר שכל וחוסר מוסר. זה המושג קליפה. רשעות ובערות זה קליפה. אז האמונה האלוהית וכל סגולותיה צריכה להשתחרר מכל קליפותיה, כלומר מכל הרשעויות והבערויות, חוסר החוכמה, שהיא עלולה להופיע אצלך. והיא עלולה. כי יש פה איזשהו משהו מאוד 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 חזק, אבל אין כל כך כלים להכילם. ולעמוד חיה בזריחת אור קרניה. האמונה צריכה פשוט לחיות בצורה של הזרחת אור. הזרחה ברב, ביטוי של הערה פנימית. אור הישועה הזרוחה. זה לא שעדיין רואים פה את מדינת ישראל האידיאלית של דוד המלך, אבל הישועה כבר זרוחה. כבר בפנימיות החיים, הדברים, השמש, האלוהית, מכה גלים. צריכה לעמוד חיה בזריחת קרניה, המאירים את כל העולם מזיו עד הרם. כנראה שזיו זה כבר קרני האור שזורחים. הזיו זה קרן האור שהיא פוגשת את העצם, כלומר אותי. והנה, יש שמש אלוהית, מאירה, אמונה, נשמה, מאירה, ומופיעה בי בצורה מתוקנת, בזיו והדר. הדר זה הנוי החיצוני השלם. בוא נקרא את הפסקה, אני לא בטוח שנסיים אותה, אני חושב שיש פה איזושהי נקודה עדינה. לא שאני יודע להסביר אותה, אבל אני חושב שהיא מאוד מאוד עדינה, מאוד דקה. כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות, כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה. ולפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה, אם לא שילביש אותה בדמיונות. ומשפט זה מסור ללב חכם אשר ידע עת ומשפט, לקרב ולרחק.
מה
שמר
משפט זה?
מה? שמר משפט זה? משפט זה, משפט. עת ומשפט ידע לב חכם. זה פסוק. לא, אז הפעם... בסדר, אצלך זה טעות בהדפסה, זה...
לא, אני לא הבנתי.
טוב. אז יוצא פה בכתבי הרב, במה שהרב אומר, בפסקה, שאת האמונה צריך לנקות מהדמיונות. אז זה פשוט. אבל החידוש בעיניי, זה שלפעמים האמונה צריכה להיות על ידי דמיונות. ומה מתכוון הרב? מה מתכוון הרב במשפט הזה שלפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה אם לא שילביש אותה בדמיונות? לפעמים. ועת הוא משפט ידע לב חכם. מתי? צריך להלביש את האמונה בדמיונות. מה זה דמיונות? כל מה שאני רוצה לדמיין? אני לא יודע, אני רק אומר שיש פה איזשהו חידוש מסוים בקישור האמוני. טוב, בלי נדר, יש לי עוד 3 תפילות להתפלל חונן לאדם דעת ולנקות את עצמי מדמיונות כדי להצליח להבין את מה שהרב כתב פה עד מחר. אם תבינו לפניי, אז תגידו לי. טוב.
אולי כן צריך דמיונות.
לדמיין למה צריך דמיונות. טוב.